אז הגענו ליוד, רק את המשפט האחרון שם, את הרבע האחרון, ידיו ורגליו עקד, דיברנו על העקדה. אוי, וחשבתי, רחמו עלינו. רב חיים, אתה צדיק, אתה ככה, כן, פקודה. הנה, עכשיו מגיעים לחרבו עליו פקד. בדיוק, אתה פקודה. ידיו ורגליו עקד, וחרבו עליו פקד, וסומו על העצים שקד, והאש על המזבח תוקד. נזכור, אנחנו בקורבן עולה, והפסוק והאש על המזבח תוקד, לא תכבה, ובוידבר השם אל משה צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה. זאת תורת העולה, היא העולה, והאש על המזבח תוקד, לא תכבה. צוואר, מה זה? צוואר פשט מאליו, ואביו ניגש אליו. החלק האחרון, זה עכשיו מופלא. צוואר פשט מאליו, ואביו ניגש אליו, לשוחתו לשם בעליו, והנה אדוני ניצב עליו. קורבן חייב להיות לשם הבעלים. זאת הלכה. קורבן שנשחט שלא לשם הבעלים, קורבן צריך להישחט לשמו ולשמה. לשם הקורבן ולשם הבעלים שמביאים אותו. בואו נראה את הבית הזה לאט לאט. צוואר פשט מאליו. אבי עוקדני ידיי ורגליי, דיברנו על זה מקודם, ועכשיו הוא פושט את הצוואר מאליו. איך הוא אמר במשפט הקודם? לבבי לא לחשוף. את ליבו הוא חושף, את הצוואר הוא פושט מאליו, ואני חושב שהמושג מאליו מגיע פה לעומק אחר לגמרי. צוואר פשט, מה זה מאליו? שהוא הכריח אותו? זה כבר טבעי. זה כבר מאליו. זה המשך של ואחריך לא מערערים. המשך של אותו דבר, של הנמהרים והלא מערערים. צוואר פשט מאליו. הכל כתוב אצל משה יוצא מתוך גרונו. שכינה מדברת מתוך גרונו, זאת אומרת שאין בכלל פעולה. ואביו ניגש אליו. זאת מילה מוזרה. היא לא מופיעה בעקדה, ניגש. לגשת במקרא זה גם למלחמה. כמו ביהודה. לגשת זה אימות. אבל זה אימות שיוצר את הקרבה הכי גדולה שיש. כשיהודה ניגש אל יוסף, נשבר הקרח. זה לוקח, מה קורה, מה קורה, בסדר? מיכל, הכל בסדר שם, רבנים. מה זה? אז לגשת, יהודה ניגש אל יוסף. אחרי שיהודה ניגש אל יוסף, יוסף לא יכול להתאפק. ואז מגיע שלב נוסף. יוסף אומר, הוא נשבר, והוא פונה לכולם לפני כן. והוא אומר, אני יוסף, העוד אבי חי. תראו כמה הוא קרוב וכמה הוא מנוכר. אני יוסף, ואין לי איתכם שום קשר. העוד אבי חי. ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. מילים השיבו מלהבילו. אז מה הוא משיב? איזה מילים? ויאמר יוסף, אני יוסף אחיכם. אבל מתי הוא אמר אני יוסף אחיכם? ויאמר עליהם, גשונה אליי, ויגשו. ויאמר, אני יוסף אחיכם. כדי להגיד אני יוסף אחיכם, היה צריך את הגשונה. הגשונה, דיברנו מקודם על החלה וקבלה. הוא בואו להתגושש. אבל תגידו לי שאני אח שלכם. אתם מאז ומעולם התכחשתם להיותי אחיכם. אני בעל החלומות, אני בן זקונים, אני קטונת פסים, אני רוידף, אני מסוכן, אני כוכבים, אני שמש, אני הכל. אני יוסף אחיכם. גשונה אליי, ורק אחרי זה אפשר להגיד את זה. הוא יכול היה להתוודע ליהודה מפני שיהודה כבר עבר את הוויגש. הוויגש אומר, יש בינינו מלחמת עד כאחים. זה יסוד ההכלה. ללא הגשונה אליי ויגשו, אין אני יוסף אחיכם. צוואר פשט מאליו. איך הוא צוואר פשט מאליו? זה כבר הקודש ברוך הוא פשט את הצוואר. העוקד והמזבח. או הנעקד והמזבח. ואביו ניגש אליו. אתם חושבים שאברהם, כשהוא נעקד ועוקד ביחד, אז לא קיים אברהם בפני עצמו? חסד וגבורה לא מתגוששים? לא יופיעו שתי המידות האלה בשני הצדדים הכי חזקים שלהם? ואביו ניגש אליו, לשוחתו, לשם בעליו. זה מדהים. הוא ניגש לשוחתו, כי אין אחד. וכשחסד וגבורה נפגשים, הכל יכול להופיע. כי אפשר להכיל. פלאי פלאות. הוא לא היה יכול לשחוט את בנו. מדהים. מדהים. זה מושג ההכלה. זה מושג כל כך חשוב. הקול הזה שדיברנו עליו כל הזמן. היכולת להכיל. לא לקבל. לא לקבל. להכיל. להיות אתה ולהבין שאני בלעדיך לא אני. זה ההכלה. אני מכיל אותך לא כי אני נחמד. אני מכיל אותך כי למעלה בקודש העליון, במידות ביסודם, אנחנו אחד. רק זה יתפרק לחלקים. ולכן אני מכיל אותך, זאת אומרת אני חוזר ליסוד. לכן להכיל זה כמו קלוט. זה רצו. כשאני חוזר לשם, אני מכיל. כשאני רק פה ומתכחש לשם, אני לא יכול להכיל. זאת העבודה של יוסף האחים. ואביו ניגש אליו. לשוחתו לשם בעליו. מי ששם לב בפיוט, לא רק יעקב מופיע כל הזמן, גם יוסף האחים, מההתחלה. כל הזמן. יש לנו אב זקן. ונפשו קשורה בנפשו. עכשיו פילי פלאות. לשוחתו לשם בעליו. מי זה? שלוש אפשרויות. יצחק. נתחיל מלמטה. הוא? מי הבעלים של יצחק? יצחק? הרי אני לא יכול... הרי אברהם לא יקריב אותו כי הוא לא ברדעת. הוא גדול. אברהם. קודש ברוך הוא. שלוש האפשרויות אפשריות, כי העוקד והנעקד והמזבח זה כבר מזמן אחד. איך מגיעים למדרגה כזאת? והנה השם ניצב עליו. עוד פעם, מי מופיע פה? השם ניצב על מי? יעקב. אבל תראו מה הפייטן עשה. הפייטן עשה פה תרגיל פרשני שאי אפשר תאר אותו. בפסוק כתוב כך, והיה חלום, זוכרים את חלום יעקב? והיה חלום. והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. במי? בסולם. והנה השם ניצב עליו ויאמר. עליו על מי? שתי אפשרויות. או על הסולם, או על יעקב. רבנו אפרים ורבי יצחק הכריע. אין פה סולם. השם ניצב עליו. על האדם. אתם יודעים מה זה והנה השם ניצב עליו? תניה. אתם יודעים מה זה והנה השם ניצב עליו? והנה השם ניצב עליו זה שהאדם צריך להבין שהשם ניצב עליו. ניצב עליו זה שהכל בנוי עליך. השם ניצב עליו. איך אומר רבינו הזקן? דה, מה למעלה, הכל ממך. והנה השם ניצב עליו. ניצב זה ניצב. ניצב זה כמו הניצב על הקוצרים. ניצב זה זקיף. ניצב זה ממונה. אבל כדי שהניצב יהיה ניצב, צריך נערים שהניצב יהיה ניצב עליהם. אם אין קוצרים, הניצב לא ניצב. אין משמעות לניצב על הנערים, אם אין נערים. השם ניצב עליו. אז מי בעליו? השם. אבל מי זה השם? זה חלק אלוקה ממעל ממש, גם אברהם. זה גם יצחק. אז כשאתה שוחט את יצחק, אתה שוחט אותו לשם בעליו. והנה השם ניצב עליו. חקור את כל אשר עשה. חקור את כל אשר עשה. יש גרסה כאן, חוקר את אשר נעשה. חקור את כל אשר עשה. עכשיו אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא. דיברנו על אברהם, דיברנו על יצחק ודיברנו על שניהם. על היחדיו. עכשיו אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא ומתחילים את התפילה. זה השלב הבא בפיוט. חקור את כל אשר עשה. האב, מי עשה? כל אשר עשה. הביטוי כל אשר עשה מופיע פה בתחילת הבית. שימו לב רגע לבית. חקור את כל אשר עשה. ואיך מסתיים הבית? קודם כל נקרא את ארבע הצלעות. חקור את כל אשר עשה. האב על בנו, נו, לא חסה, וליבו אל כפיים נשא, ויר אלוהים את כל אשר עשה. כל אשר עשה, כל אשר עשה. איפה כתוב ויר אלוקים את כל אשר עשה? והנה טוב, ממש מצוין. איזה טוב מאוד, איזה יופי. על המזבח. והאש על המזבח לא תוקד. והנה טוב מאוד. אתם יודעים מה קרה ביום השישי? למה והנה טוב מאוד? כי אלוקים ראה את מה? את כל אשר עשה. כשאלוקים ראה את המכלול, אז והנה טוב מאוד. כשלמדנו שם בבראשית, שאלנו שאלה, אני חושב, מאוד פשוטה. אצלנו טוב מאוד זה תמיד ציון אחד יותר מטוב, נכון? או שיש טוב, כמעט טוב מאוד וטוב מאוד, נכון? ויש גם מצוין בתעודות, יש כמה שלבים שם. אני לא מבין מה קרה בדיוק. ביום הראשון כתוב שהקדוש ברוך הוא ראה את כל אשר עשה והנה טוב. ביום השלישי כתוב פעמיים טוב. ביום הרביעי כתוב טוב. ביום החמישי כתוב טוב. מה קרה פתאום שהציון קפץ לטוב מאוד? הרי מה זה את כל אשר עשה? מה זה? נכון מאוד. הרי את מה זה את כל אשר עשה? את כל מה שהוא עשה ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, אז למה הציונים אז היו טוב? כי כשהופיע האדם, זה פילי פלאות, כשהופיע האדם, אתם יודעים מה קרה בעולם ברגע שהופיע האדם? קרו שני דברים. א', לראשונה הופיע נברא, לא להיבהל, שלא כתוב עליו כי טוב. לא להיבהל, גם ביום השני לא כתוב כי טוב, אבל זה מושלם ביום השלישי. הרקיע לא כתוב כי טוב, כי זה אמצע העבודה. כשמסתיים חלוקת השמיים והיבשה ביום השלישי והרקיע והכל, עכשיו יש מים ומים, עד, תלולה. עכשיו יש הכל, אז יש טוב. מצוין. אז אין בריאה שלא מסתיים בכי טוב. חוץ מי? האדם. היום השישי נאמר, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. וירדו בדגת הים. לא הבנתי, לא מגיע לאדם, שדר, הוא לא בסדר לפעמים, כן בסדר. לא מגיע לו מה שמגיע לג'וק? מה יש? לכל חיפושית מגיע כי טוב. לא מגיע לאדם, בכל זאת קצת התאמץ. אביס עלי כי טוב, קצת. כי קצת טוב. כי מספיק בקושי, משהו. אופלה. אוי, פילה פלויים. כי טוב, אתם רואים? למה לא מגיע ישר כוח? זה סימן שהקפה היה כי טוב מאוד. זה נקרא קפה הפוך. ועל הפורס הזה נאמר קפה אל השם חזק. טוב, טוב, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט. אחרי הרפואל, אחרי הפיוט צריך ניגון. רפואל. שוי! אוי, ואז אני לא יודע איך מספיק את הפרשה גם היום, הלילה נהיה קצר. בסדר. קפה, קפה זה חשוב. על זה נאמר, קפה אל השם חזק ויאמץ לי בך, וקפה אל השם. האם הראשון לא עבד? זה פשט, לא? ככה מסבירים שם, מסבירים שם, קפה אל השם, כן, קווה אל השם, זה היה קפה לפני התפילה, קווה אל השם, ואז חזק, ויאמץ ליבך, ואם זה לא הספיק, אז עוד קווה אל השם, עוד אחד, כן, כמה? שניים זה יוצא טוב, רק אני לא יודע, זה נראה לי כאלה מועדים ל... כן, כן, הוא אומר שזה עם קפאין, ככה הוא אומר. היי, מצוין. שכוייך, מסתום מלוחות השניים יותר טובים לו. טוב. נמשיך, נמשיך. טוב. מה זה, מה? הכל את כל אשר עשה. האב על בנו לא חסה. וליבו אל כפיים נשא, וירא אלוהים את כל אשר עשה. זה דבר מופלא מה שכתוב פה. חקור את כל אשר עשה, בעצם כל הבית הזה עוסק בכל. מה ראה אלוקים שהפך את כל העולם לטוב מאוד? בדיוק מן הנקודה הזאת היינו. כל עוד האדם לא נברא, אז העולם הוא טוב. אני אומר משהו נורא עכשיו. ברגע שהאדם נברא, אין טוב יותר בעולם. אין יותר בעולם טוב. יש או רע, או טוב מאוד. יש בחירה. נגמר הטוב. אני רוצה להסביר את המושג, זה פשוט. כל עוד לא נברא האדם ביום השישי, יעלה על דעת מישהו שהירח הוא לא טוב? שהמים הם לא טוב? אובייקטיבי. הוא טוב אובייקטיבי. לנו היום המושג טוב אובייקטיבי לא לגמרי מובן. אצלנו יש אמת אובייקטיבית. טוב זה או שזה טוב הקפה או שזה לא טוב. נעים או לא נעים. זה... אבל יש טוב אובייקטיבי. כל עוד אין אדם, הטוב הוא מושג אובייקטיבי. עכשיו כשהאדם הופיע, אז המים הם טובים או לא? תלוי. אם אתה מערבב אותם עם קולה, ואם אתה עושה מהם... השאלה מה אתה עושה מהם? ברגע שנוצר אדם, נוצר בעולם מישהו שמדמה. האדם הוא אדמה, והוא אדמה. כוח ההדמיה מופיע בעולם. מרגע זה ואילך נוצרה בריאה שלא תניח למה שיש עד היום השישי להישאר כמו שהוא. מעצם מהותה, היא לא תאפשר למה שיש פה בעולם להישאר כמו שהוא. זה או יעלה או ירד. רונן מזכיר לנו בשקט דבר גדול מאוד. באונקלוס, ראינו את זה אז, מתורגם כך. וירא אלוקים כי טוב, וירא אלוקים כי טוב, וחזה השם הרי טוב. טוב שווה טוב. עכשיו תשמעו את אונקלוס. וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. איך היה צריך להיות מתורגם? טובה, לחדה. טוב, לחדה זה מאוד. אתם יודעים איך קודם את אונקלוס? וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, תשמעו, זה גבל. והנה, לא טובה, והנה תקין לחדה. מה קרה? למה טוב מאוד זה לא טובה לחדה? הוא לא יודע ארמית? הוא אמר שטוב זה טובה. אתם יודעים מה קרה? טוב מאוד זה לא טוב פלוס. זאת טעות, זה רק בתעודה ככה, בשליש הראשון. טוב מאוד זה לא טוב ועוד. כי אדם זה לא נמר פלוס פיל. פלוס מים, פלוס עדים, פלוס מוצק ונוזל וגז. זה לא טוב פלוס. טוב מאוד, מאוד בחילופי אותיות זה אדם. טוב מאוד זה טוב חדש, שעוד לא היה. מעכשיו הכל בר תיקון. תקין. אתה תתקן את זה, את רואה את אונקלוס שם? זה מדהים. מעכשיו, נכון? מעכשיו הכל נתקן. יש תיקון. יש לרבנו, לרב נחמן, תורה מדהימה. זוכר? רפאל על תיקון וקינות. שתיקון זה ההפך של קינות. לרב נחמן יש תורה קצרה מאוד, שבה הוא אומר שכל עוד אין גאולה, יש בעולם טקו. טקו זה תשבי יתרץ, קושיות ואי בעיות. כשהוא יתרץ, הטקו יוכרע האם הוא הופך להיות לתיקון או לקינות. ברגע שנולד אדם בעולם, אין יותר טוב. זה הרצון שלנו לפעמים לברוח ולראות את העולם בלי שיד אדם נגעה בו, מכירים? זה הרצון לפגוש את העולם שלפני יום שישי. זה בלוף. כי האדם עושה טוב מאוד. הוא יכול להפוך את זה לדברים הנפלאים ביותר, וברוע ליבו שגדול יותר מכל הברואים ביחד. כי הוא אדם. הוא יכול לעשות את הרע ביותר. אבל הרע ביותר גם הוא יכול להיות מתוקן. כי הוא אדם. עכשיו נפגשים אברהם ויצחק, שני החלקים הראשונים, האופנים הראשונים של המרכבה, חסד וגבורה, נפגשים עכשיו במקום שבו נברא האדם, במזבח. הרמב"ם את הלכות בית הבחירה פותח בפרק השני שלו, מסורת ביד הכל, שבמקום הזה נברא האדם. שם הקריבו נוח, כשמגיע אברהם לבנות, כתוב שהוא בונה את המזבח. שואלים חזל, מה זה בונה את המזבח? ויבן מזבח, כמו שכתוב אצל נוח. אומרים חזל במקום, ויבן את המזבח, זה המזבח העשוי. כשהוא הגיע, אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה פה. זה בית תפילה לכל העמים. אדם, אומרים חזל, ממקום כפרתו נברא. ממקום כפרתו נברא. כשמגיעים עכשיו לבקש מהקדוש ברוך הוא לראות מה היה פה, אנחנו אומרים לו, חקור את כל אשר עשה. האב על בנו לא חסה. ומה שבתיה אמרה מקודם כל כך עמוק. אילו אברהם היה נפרד מיצחק והם לא היו מגיעים ליחדיו, אברהם לא היה יכול לשחוט את יצחק. היכולת של אברהם להגיע לעקדה הייתה ההכלה של אברהם את יצחק. הם כבר אחד. את עצמו הוא יכול להקריב. זה דבר מופלא. אדם לא יכול להקריב את בנו. רק למולך. אדם יכול למסור את נפשו. ועכשיו אברהם ויצחק הם אחד. כי הוא הכיל אותו לגמרי. כי כל עוד אברהם, זה פילי פלאות, אתם שומעים מה שיצחק אומר. מידת החסד לא יכולה לשחוט. אברהם לא יכול לשחוט. זה לא יהיה. הניסיון של אברהם היה להיות יצחק. עכשיו הוא לא יכול להיות יצחק בלי להיות אברהם. הניסיון של אברהם ושל יצחק היה להראות את יסוד ההכלה. חקור את כל אשר עשה. האב על בנו לא חסה. חסד שוחט. וליבו אל כפיים נסע. זה פסוק באיכה, בפרק ג'.
שאלה מי זה ליבו אל כפיים נסע? זה יצחק או אברהם?
לכאורה מדובר על אברהם.
כי אתה יכול... אם אתה אומר חכות כל אשר עשה, אתה יכול להגיד פה, יש פה כמה דברים. אבל בנו לא חסה, זה אברהם. וליבו אל כפיים נסע, זה יצחק. והרי למתקר אשר עשה, זה שלושת החלקים.
יכול להיות.
הנעקד והמזבח.
יכול להיות. יכול להיות. וליבו אל כפיים נסע, מעניין. ליבו כאילו לבבי אחשוף אל כפיים של אברהם.
ליבו לא חסה, זה...
מעניין מאוד. הפסוק, מעניין. הפסוק באיכה, זה ראייה מעניינת מאוד של הקריאה פה. הפסוק באיכה הוא ניסה לבבינו אל כפיים... אל אל בשמיים. עכשיו זה פסוק מאוד מעניין. הפסוק הזה מופיע אגב בפרק השלישי, אני הגבר העוני בשבט עברתו. הפסוק מתאר את מה שעובר בעצם אברהם. אברהם היה יכול לנתח את הדברים כמו ירמיהו בהתחלה. דוב עורב הוא לי, ויגרס בחצת שיניי. גם זה היה יכול להיות ניתוח. שם בשלב מסוים מבין ירמיהו שחסדי השם כי לא תאמנו, ואז הוא עובר ואומר מפי עליון, לא תצא הרעות והטוב. זה פילי פלאות. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מפי עליון הכל טוב, כי הכל אחד. חז"ל אומרים על מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, אין דבר רע יורד מלמעלה. ועל התניה מסביר, מה, אין דבר רע יורד מלמעלה? הוא אומר, אין דבר רע יורד מלמעלה. מה שאתה רואה זה מההוויה כמו שאתה מבין אותה. אבל מהלמעלה, מהיוצר בראשית, מהכל אחד, ואז אומר ירמיהו, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מה יתאונן אדם חי, גבר על חטאיו? ממש סליחות, שהרגע דיברנו. בשוכבי על משכבי, זדון ליבי ואשמיו, גבר על חטאיו. נחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. שימו לב אגב מה קורה, כשהוא אומר את זה, אז הוא אומר, גם יש לי תביעות, קשות מאוד. למה לא סלחת? אנחנו פשענו מרינו. למה אתה לא סלחת? נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם, ניסה לבבינו אל כפיים אל אל בשמיים. לדעתי הביטוי ניסה לבבינו אל כפיים אולי פעם לא היה מובן. פרופסור חסין יצא, הוא ראש המחלקה של קרדיולוגיה. אז הוא יצא, אבל הוא היה מאשר. לא, לא, הוא לא פה, מפחדים שם. לא, הוא לא, הוא לא פה, וזה בסדר, הוא הלך. ניסה לבבינו, אמרתי קרדיולוגיה, פתאום מסתכלו לצדדים. ניסה לבבינו אל כפיים, אל אל בשמיים, אני חושב שפעם לא היו מבינים את זה. אמר לי פעם, קרדיולוג לא הוא. אמר לי פעם קרדיולוג, שאומר לי, אתה לא מבין, אבל היום בעצם הדבר הכי קל בעולם זה ניתוח לב. טוב, זה לא הרגיע אותי, אבל הוא אמר. שאלתי אותו למה, אז הוא אומר, תראה, אם למשל יש לך בעיה עם נזלת באף, זה מסובך. אמרתי לו, זה באמת לא טוב, אבל תסביר רגע מה אתה אומר. כלומר, לקחתי, זה היה אקדמאי, הפך להיות הנושא, והוא הסביר לי שהוא לא, אין לו כלום, אין לו מכשיר, אלא... ואז הוא הסביר לי פשוט. אומר לי, אם אני צריך לנתח לך משהו באף, רק בזכות המרדים אני יכול לעבוד. כי תזוזה אחת שלך, כל העסק, אני לא יכול להוציא לך את האף. הוא אומר, אתה יודע איך אני עובד עם הלב? אין שום בעיה בכלל. כל מה שאני צריך זה שולחן. כלום. אני לוקח לך את הלב, וכשצריך אני מחזיר. זו הגדרה יפה, לא? זה לא צמחוני, אבל זה נורא פשוט. אני שם, ועכשיו יש לי, כלומר, כלום רק צריך שהשולחן יהיה מסודר. אז אני מנקה אותו, ויש לי זה, ואתה ממש לא מפריע. אז גם המרדים לא מנדנד לי. אחרי זה, תמורת התנהגות טובה, אני מחזיר. כשהוא אמר לי את זה, הבנתי אגב המון מושגים. אני מעולם לא הבנתי מה פירוש בעברית, שימו לבבכם. מה? אתה נמבל? מה זה שימו לבבכם? מה זה שימו לבבכם? זה לא מילה עברית של היום. מה זה שימו לבבכם? אתם יודעים מה זה שימו לבבכם? תחזיקו חזק. משה רבינו אומר בסוף ימיו, כמעט משפט אחרון, שימו לבבכם אל הדברים אשר אנוכי מצווה אתכם. תעזבו את כל מה שאמרתי. יש לי רק שאלה אחת. אתם יכולים לשים על זה את הלב? מתרגמים את המושג תשומת לב למילים כל כך קטנות. מישהו אמר לי שבאנגלית זה pay attention. אני מבין שבאנגלית כל דבר קשור ל-pay. אבל אף לא הבנתי מה בין תשומת לב ל-pay attention. pay check. attention זה לא לב, ו-pay זה לא שימו. לא מין כלום. בשדה התעופה צועקים announcement. סיועי חיגורנישט. סיועי חיגורנישט זה בערבית זה גם לא מובן לי. כלומר זה לא... שימו לבבכם, כשילד מבקש אבא שים לב, אתם יודעים מה הוא אומר? אבא, אתה יכול להיות שם, תשאיר פה את הלב. זה בסדר אם אתה לא יכול להגיע היום. אבל את הלב אתה יכול להשאיר פה. פשוט התורה ידעה שאפשר לשים לב. אל תתפלו שהתורה ידעה שאפשר לשים לב. היא הכירה הרבה איברים, היא ידעה שבאוזן נמצא יסוד האיזון, והיא ידעה שהעין זה מעיין. והיא ידעה שלב שמים. את כל האיברים בתורה היא ידעה. אין עכשיו זמן לזה. והיא ידעה שלב שמים. ניסה לבבינו אל כפיים. זה פשוט פרופסור חסין. זה ניסה לבבינו אל כפיים. את ליבו. כתוב, כאשר... היה ליבם, כששיעבדו ליבם לאביהם שבשמיים, נשיאת הכפיים שלו זה שיעבוד הלב שלהם, זה יפה מאוד. כלומר, בעצם ניסה לבבינו אל כפיים, זה לקחת את הלב, לשים אותו בכפיים, ולהסתכל. יפה מאוד. עכשיו אנחנו מבקשים ממנו, חקור את כל אשר עשה. האב על בנו לא חסה, וליבו, יצחק או אברהם, אל כפיים נסע. יש כאן אחדות גמורה של הכל, של ההוויה, של הלב, של המוח. המוח כבר דיברנו מקודם, ואחריך לא מערערים. הכל. המוחין, המידות. אם מדברים רגע במושגים של ספירות. אז כל מה שהיה מקודם עסק במוחין. בסדר? לא מערערים, כל השכל, כל מה שדיברנו. עכשיו הלב. והמעשה. וליבו אל כפיים נסע. ויר, זה בסוף. וירא אלוקים את כל אשר עשה. עכשיו, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אז א' פירושו מה שאמרנו, פתאום הוא רואה מכלול בזכות האדם. אבל יש גם פירוש שני אפשרי. ואם הוא נכון, הוא גבלת. אמרתי שעל האדם לא נאמר כי טוב. אבל תחזיקו רק שנייה, ובזה עוד מילה אחת. מה כן נאמר ביום השישי? אחרי בריאת האדם נאמר, וירא אלוקים את כל אשר עשה, ואמרנו, פתאום מה שיש ביום השני וביום הרביעי, זה תקין לחד. אבל יש עוד פירוש. איך נעשה האדם? נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. שואלים חז"ל, למה כתוב נעשה? רש"י עונה שנמלך בבידין של מעלה. נמלך במלאכים. יפה. אבל הרמב"ן מסביר שהוא לא נמלך במלאכים. אלא שהוא בא עכשיו לכל הברואים עד היום השישי. ואמר להם, חבר'ה, אל תיחסו, אבל זה לוקח מהר, זו שנייה אחת, זה רק ביופסיה. אני לוקח מכולכם ועושה צ'ונט. לצ'ונט קוראים אדם. יהיה בו את כולכם. יהיה בו חיה, ויהיה בו תורס, ויהיה בו יונק, והוא יאכל הכל. ויהיה בו אדמה, הוא יהיה הברור שיש בו הכל. לא אל המלאכים, אומר הרמב"ן, אלא אל כל הברואים פנה הקדוש ברוך הוא ואמר, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. לכן הוא יקרא שמות לכולם. לפי זה תקשיבו לפירוש, הוא לא יאמן. וירא אלוקים את כל אשר עשה, אתם יודעים מי זה כל אשר עשה? האדם. פתאום כל אשר עשה במיניאטורה. זה טוב מאוד. כל עוד היה, לא היה אדם, אז כל אשר עשה היה שם שמיים, שם אדמה, שם ארץ, ופתאום הכל פה. עולם קטן. אדם תחתון ואדם עליון. פתאום יש בעולם כל אשר עשה ביחד. ההכלה, 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 היכולת להביא את הכל. חקור את כל אשר עשה. האב, חסד, שחט. על בנו לא חסה. וליבו אל כפיים נסע. כל המידות שבאו מהמוחים, אל כפיים נסע. וירא אלוקים את כל אשר עשה. כל מה שבראת בעולם היה בשביל הרגע הזה. אתם יודעים מאיפה אני יודע שכל מה שהיה בעולם היה בשביל הרגע הזה? אנחנו תמיד חוזרים על זה. אני תמיד שאלתי את עצמי למה קוראים בראש השנה פרשת עקדת יצחק. למה עוסקים בעקדת יצחק בראש השנה? העין. אז למה הלידה ביום הראשון? בשביל לקרוא את העקדה? יש עוד פרשות. למה צריך לקרוא על הלידה? אז עונים בגלל שאמותינו נפקדו בראש השנה. בסדר? יש על זה שאלה קשה מאוד, אם אמותינו נפקדו בראש השנה, הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא, המלאכים באו בפסח, מצות עפה, זה קצת פחות מדי זמן להיריון, שמסבירים שם כל מיני עניינים, שנה מעוברת, אבל בקיץ, עסק שלם. אותי תמיד התמיע שאלה אחת, למה לא קוראים בראש השנה את הפרשה של לידת האדם? לא יותר טבעי? הרי זה יום בריאת האדם. תקרא את פרשת לידת האדם. ואני יודעתי, דיברנו על זה הרבה פעמים. תשובה אחת בלבד. מה נשאל הקודש ברוך הוא, מה שאל הקודש ברוך הוא אותנו ביום ראש השנה, ביום בריאת האדם? אייקה. נו, ומתי ניתנה תשובה? עכשיו, פעם ראשונה. הנה אני. בראש השנה הקודש ברוך הוא שואל אייקה, אז איזה קריאה אתם רוצים שנקרא? את הקריאה שבה לא נתנו תשובה? לראשונה בהיסטוריה ניתן את התשובה לשאלה היקה. וירא אלוקים את כל אשר עשה. יש טעם לבריאה. שרה דברים נבראו ערב שבת בין השמשות. העין. אילו של יצחק. מדהים אם כן. מדהים אם כן, הוא יבוא אחרי זה, אבל אם כן זה... העיל נברא אילו של יצחק בערב שבת בין השמשות. מה שנברא בערב שבת בין השמשות זה אותם הדברים שבעצם כל הבריאה היא... זו המגמה שלהם בכלל. עכשיו ראה אלוקים את כל אשר עשה. האדם הזה שמכיל הכל מופיע פה עכשיו. קרה מרחם משחר, תמור בנך הנבחר, והנה איל אחר, ועשה אל תאחר. אני אתחיל מהסוף, כי הסוף הוא תמיד פסוק. גם האמצע, אבל הסוף פסוקים ידועים. איפה כתוב ועשה אל תאחר? אנחנו אומרים את זה בתחנון. אל מי פונים? דניאל. אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא. ואומרים לו, השם, איך בתחנון אומרים? בדניאל. כן, 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 נו, לא, לא, זה, כן, גם בסידור, אבל גם, הנה, דניאל, איך, תגיד הכל? השם הקשיבה ועשה אל תאחר, כי שמך נקרא עליך ועל עמך, זה כבר הפיוט של זה. נכון, והפסוק הוא, השם אלוקים עמנו וכו' וכו', ועשה אל תאחר. הפסוק ועשה אל תאחר זה פנייה אל הקדוש ברוך הוא. הפסוק ועשה אל תאחר זו פנייה אל הקדוש ברוך הוא, וכאן, אני לא יודע אם זו פנייה אל הקדוש ברוך הוא או הפוך. כאן זה הפוך, זו פנייה למי? לאברהם. הכל התהפך, כי העוקד והנעקד והמזבח. הכל כבר אחד. הכל אחד. הייתם חשוב, בדיוק. אתם נמהרים לעשות. אז נחזור רגע למשפט. קרה מרחם משחר. אגב, בגרסה הזאת, שהיא כנראה יותר מדויקת, קרה למרחם משחר. המושג הזה, מרחם משחר, זה פסוק בתהילים. בתהילים בדיוק, בתהילים קוף יוד, מופיע הנושא של מרחם משחר, וחזל אומרים מרחם משחר, מרחם משחר, כלומר מרחמו של עולם שחרתיך. כך אומר המדרש. מרחם משחר, כמו לשחר. אני חיכיתי לך מרחם משחר. מרחמו של עולם, מדרש נפלא, בבראשית רבה. מרחם משחר שחרתיך. המשך הפסוק. לך טל ילדותיך, כן. לך טל ילדותיך, וחזל אומרים שם, עוד דבר על טל ילדותיך, עליו נדבר עוד רגע. כי הוא קשור לכאן מיד. זה פילי פלאות. קרא למרחם או מרחם משחר, קרא לאברהם, ועכשיו הוא אומר לו, אל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי, והנה, וישא אברהם את עיניו, וירא, הוא ממשיך לשאת את עיניו, כמו ביום השלישי. וכשנושאים את העיניים, אז רואים עד תלולה, כי רואים את השמיים ואת הארץ מחוברים, והעין הוא לא יותר פשוט ממה שראה אברהם כשהוא ראה ענן קשור. אנחנו חושבים שכשהוא ראה איל, או, זהו, עכשיו יש מה לעשות עם הסכין. הוא ראה איך האין סוף מתחבר בכלי הזה. עכשיו צריך להבין. כתוב שם שהקדוש ברוך הוא קורא לאברהם ואומר לו, אל תשלח ידך אל הנער. ואל תעש לו מאומה. כי אתה ידעתי. אומרים חזל, כשהוא אמר לו, אל תשלח ידך אל הנער, זה לא הספיק. אמר אברהם, ריבונו של עולם, חבורה אחת, פצע, קצת משהו בכל זאת. אתם יודעים מה הפירוש? ריבונו של עולם, ואת כל העבודת השם הזאת, לאן זה הולך עכשיו? מה עכשיו עושים? כל הכינוס הזה שהתכנס, אין חיבור לאין סוף שיביא אותו לידי ביטוי? אמר לו, ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אתם יודעים מה פירוש? הוא עוד לא אמר לו יש עין. הוא אמר לו אתה ירא אלוקים, ירא אלוקים שם ברקס. עכשיו בא המבחן השני שלך. זה אולי המבחן היותר קשה מהעקידה. תעצור הכל. ותעצור הכל. וזה לא הייתה השאלה של אברהם. זו הייתה השאלה שלי. כי ירא אלוקים לא שואל ו. אומר התניא באגרות, מה פירוש שאתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה? אני חשבתי שאתה אוהבי. ירא אלוקים זה יצחק. העקידה הסתיימה, אתה כבר יצחק. אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. עכשיו הירא אלוקים בא לידי ביטוי, אתה מכיל הכל. לתניה הביטוי נפלא. אתה הרי נשמה שבאה מהימין העליון, אתה כולך חסד. אז איך אתה הופך עכשיו להיות בית שמאי? אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. בלי ו. ואז וישא אברהם את עיניו ויר והנה איל. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו כלום. ויר והנה איל אחר מאחז בסבך בקרניו, אומרים חזל, הוא החיכה שם מששת ימי בראשית. ואני אומר שאני כבר לא יודע אם בבית הזה קרה מרחם משחר זה לאברהם, או שהאיל מוכן שם מרחם משחר. וכל מה שאני לא יודע, ברור לי שהפייטן מתכוון לכל ולהרבה יותר מהכל. קרה מרחם משחר, ולכן אולי בלי למד באמת. קרה לאיל הזה, גם הוא הביא אותו מרחם משחר. כל מה שיש פה בנוי מרחם משחר. מרחמו של עולם שחרתיך. אתם שומעים, הביטוי הזה נאמר על ידי הקדוש ברוך הוא לא רק לאברהם, הוא נאמר לך ולך ולי ולכוס הזאת ולכל דבר. מרחמו של עולם שחרתיך. עכשיו, רק תמשיך. מה תמשיך? קרה מרחם משחר, תמור בנך הנבחר, והנה איל, מה זה הנבחר? ויודע השם את הקדוש, ויקריב אליו. בוקר ויודע השם, הרי זה הפסוק שהוא הזכיר לפני כמה שורות. תמור בנך הנבחר, והנה איל אחר. אתם יודעים מה בא לעשות? והנה? וישא את עיניו, והנה איל אחר נאחז. והנה זה משהו שמזמן היה פה, רק פתאום ראיתי אותו. והנה. והנה שלושה עדרי צאן רובצים. וואי? הילדים אומרים ווילי. והנה. הנה זה הפתעה. אבל זה הפתעה שכאילו מה, איך לא ראית? והנה שלושה עדרי צאן. והנה, אצל יוסף בחלום זה הכי חזק. הוא חולם חלום. ומה הוא חולם? והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה. והנה כמה עלומתי. והנה תסובן העלומותיכם ותשתכוון על העלומתי. זה תיאור חלום. והנה, והנה איל. אחר נאחז בסבך בקרנה. באיזה שעה זה היה? אומר הפייטן, תקשיב. מרחם משחר, תמור בנך הנבחר, ממתין העיל הזה אחר. רק אצלך זה הולך לפי שעות. אתה יודע ממתי זה? אתה מבין ביוצר בראשית? מרחם משחר, תמור בנך הנבחר, כבר ממתין העיל הזה אחר. לכן לך יש תפקיד אחד, ועשה אל תאחר. לך יש פה רק תפקיד אחד בעולם, מה שאתה יודע. יש לך דקה. איך אתה יודע אם יש לך יותר מדקה? ועשה אל תאחר. חליפי אזכרתו, תיקון הכתרתו. אמרנו, מכאן הוא כבר עובר לתפילה. חליפי אזכרתו, תיקון הכתרתו. הכתרה של העיל, הכתורת של העיל, שהיא תשמש חליפי אזכרתו. תיקון הכתרתו, ותעלה לך תמרתו, והיה הוא ותמורתו, יהיה קודש. תעלה לך תמרתו זה תמרות, אשן, ואש. מה ראה אברהם ויצחק? מה הם ראו שם בהר? עד תלולה. אשן על ההר. אש. ותעלה לך תמרתו. הם ראו עד תלולה שיורדת מלמעלה למטה. והוא שם אש על המזבח, לא תכבה. הפייטן קורא לאש הזאת של העקדה, לא תכבה. ולנר תמיד אקח לי את אש העקדה. והאש מלמעלה והאש מלמטה היא היסוד של המזבח. זה בית תפילה. זיכרון לפניך, אבא, זה אי אפשר בלי הניגון. זיכרון לפניך, זה ברור לי שרב אפרים מרנשבורג שר את זה בניגון הזה. ואין בכלל שאלה, כי הוא הכיל. זיכרון לפניך בשחק, לעד בספר יוחק. זיכרון לפניך בשחק, עכשיו אנחנו אומרים אליך ריבונו של עולם. עכשיו אותנו תזכור. זיכרון לפניך בשחק. שחק זה שמיים. אבל שחק, אומרים חז"ל, יש כמה שמות. אחד השמות הוא שחקים. מעון, שחקים, זבול. יש גמרא מעניינת מאוד במסכת חגיגה שמתארת את הרקיעים, את המקומות. מכון. אז מכון נקרא מכון כי זה מכוון כנגד בית מקדש של מעלה ולמטה. ולמה נקרא שחקים? ביטוי מעניין מאוד. כי שם שוחקים את המן. לשחוק. חשבתם פעם על המילה שחק? שחק זה דבר יפה. לשחוק זה מאוד שחוק, נכון? בחילופי אותיות זה חשק. זה חישוק. כי לך חשק, השם. כשאני חושק במשהו, זאת אומרת שהוא לא שחוק. אם אני שחוק, חבל על הזמן. נכון? כשאני חושק, אני כל כך אוהב שאין לזה שום סיבה. סתם בא לי. תחשק לי. פנימיות, פנימיות, פנימיות של הכל. מבפנים, בלי שום הסבר. הכל, הכל, הכל פנימי, בזה הוא התחיל עם אפס רובע, כן. אוהל שיקן אמרי כן, אתם זוכרים את הציפור, את הכן, עולת העוף, במה הוא התחיל? עם אפס רובע, כן, אם אין לנו אפילו שני תורים או שני בני יונה, ברובע, כן, בזה פתחנו. אבל זה ייחודנו, שאנחנו הבנים שלך. איך פתחנו? יש לנו אב זקן, פנים לא, תכיר. זאת אומרת, אנחנו לא יושבים אצלך במקרה הזה לדין, כי דיין חל עליו הכלל של לא תכיר פנים. אבל אתה מכיר לנו את הפנימיות, את הפנים, ולכן עכשיו אנחנו פונים אליך, פנים, זיכרון לפניך בשחק. לעד בספר יוחק, נצח, נצח, אל נא נובדה, כי על כן יש לנו אב זקן. כמו כל פיוט ענק, הוא חוזר בסוף להתחלה. לעד בספר יוחק, ברית עולם, אתם רואים שזה הסיום? כל העסק של ההתחלה, אל נא נובדה, כי על כן יש לנו אב זקן, האבא הזקן הזה הוא עולת עוף. יצחק הוא עולת עוף, ואבא הזקן ראה ציפור, והציפור לא בתה. כל מה שדיברנו חוזר. ברית עולם, בל יומחק, את אברהם ואת יצחק. עכשיו זה כבר אחד. את אברהם ואת יצחק זה פסוק. נו? וזכרתי להם את בריתי, את אברהם, את יצחק, ואת יעקב. הוא לא מופיע פה, הוא כל הזמן. אזכור והארץ אזכור. ברית עולם בל יומחק את אברהם ואת יצחק. איזו ברית? הברית שלנו, בני אברהם ויצחק, והברית בין אברהם ליצחק, והברית שלך עם אברהם ויצחק, והעוקד והנעקד והמזבח. קוראיך באים לקוד. עכשיו זה הסוף, זה הפנייה כבר. בצרה כדה תשקוד. קוראיך באים לקוד. כל היסוד הוא ונשתחווה ונשובה עליכם. איך מתחילה קבלת שבת? לכו נרננה להשם נריע לצור אישנו, בואו נשתחווה. אתם יודעים מה זו השתחוויה? ביום כיפור, בראש השנה. אתם יודעים מה זו השתחוויה באמת? בפישוט ידיים ורגליים. השתחוויה בבית המנזה? שח. שחנו עד לי מאוד. זה מה? אמה? לא הבנתי. כן, נכון. שח. קוראיך באים לקוד. כל מה שאנחנו רוצים זה להמשיך את הוונשתחווה. לגמרי, זה השחק פה. זה ביטול כזה, במה שנספיק בעזרת השם אחר כך, אחרי שקצת ככה נשיר ונרקוד עוד מעט, נחזור לאני לדודי ודודי לי, כי אני רוצה להיכנס ליהוד ג' מידות הרחמים טיפה, חייבים. שם אני אכנס למושג הזה. כל המושג של ביטול, אתה נראה שאלה גדולה, כתוב במשנה, עשה רצונך כרצונו. בטל רצונך מפני רצונו. שואל התניא, כבר אמרת עשה רצונך כרצונו. זאת אומרת שאני עושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז מה אני מוסיף בבטל רצונך מפני רצונו? הרי אם אני עושה את רצונו זה כבר יותר. שאלה טובה, לא? אם אני אומר למישהו, מילא זה היה לפי סדר הפוך. אם הייתי אומר למישהו, שמה, בטל רצונך. יש לך רצון לא טוב, בטל. סור מרע. ועשה טוב. נכון? אבל אם כבר אני עושה רצוני כרצונו, אז מה יש לבטל רצוני מפני רצונו? סביר האדמור הזקן, זה לא יאמן. אתם יודעים למה יש לכם קושייה? כי אצלכם בטל, זה מה שקוראים בהלכה, ביטול ביש. מה זה בטל? אחד מ-60. מה זה בטל? תשמע, דעתי בטלה. אומר אדם בענבה באמצע הסימפוזיון, דעתי בטלה. אתם יודעים מה הוא מתכוון? חכה אחר כך. דעתי בטלה, מה שנקרא מערכה ראשונה שלך. מערכה ראשונה שלך. תזכור איך קוראים לך. זה הפשט דעתי בטלה. ביטול ביש זה ש... בסדר, אנחנו 3 דיינים, אני דעת מיעוט, אני רוצה לראות סטודנט אחד שלא ילמד את דעתי. וחכו כשאני הנה, אני אהיה הנשיא פה יום אחד. זה ביטול ביש. אני מבטל חתיכה אחת של איסור ב-59-60 חתיכות של היתר. עכשיו תגידו לי, כימית, חתיכת האיסור לא קיימת? בטח שהיא קיימת. במצב אחר, שהצ'ון תשתנה, הכלי משתנה, יכול להיות שהיא תקפוץ והיא תהיה במקום אחד מ-60, אחד מ-20. עכשיו לא. אבל יש ביטול אחר בעולם. יש ביטול שנקרא ביטול במציאות. זה מושג הלכתי. אתם יודעים מה זה ביטול במציאות? בטל, אין, יוק. אין. חמץ זה ביטול במציאות, זה הפקר. אין. זה לא אחד מ-60, זה לא... אין! איך הילדים אומרים? אין מלפניי, אין מאחוריי, אין מהצדדים, אין אף אחד דג מלוח. אין! פוס זה כלום, זה ביטול ביש. פוס זה פוז, משם זה בא פוס. זה פוז, זה חכה. ביטול במציאות. למה יש לנו קושייה על בטל רצונך מפני רצונו? כי אנחנו הבנו את זה בתור ביטול ביש. מה זה רצוני? תעזבו עכשיו, זה לא רצונות רעים. מה רצוני? רצוני זה בא נאיחי ומזוני. רצוני זה להביא פרנסה הביתה, זה בסדר? רצון טוב? לגיטימי? בסדר? רצוני זה חינוך של הילדים, זה רצון טוב? יהודי טוב? נחמד? נחמד. עכשיו תשמעו. בטל גם את רצונך, זה מפני רצונו. רצונך צריך להיות אחד. רצונו. אתם יודעים מה זה בטל רצונך מפני רצונו? עקדת יצחק. למה אתה רוצה? כי אתה רוצה? למה אתה מקים משפחה? כי אתה מקים משפחה? כמו כולם. אז למה אתה שואל אותי למה ב-50% מהעולם זה לא עובד? למה אתה? כי עדיין על הגרמאי הוא קיים? אתה יודע מה זה בטל רצונך? שאין פה לגרמאי. זה הרבה יותר קשה מעשה רצונך כרצונו. עכשיו אתם מבינים שהכל התהפך? לשם בעליו, לשוחתו, לשם בעליו. עכשיו הכל הפוך. עשה רצונך כרצונו. זה מדהים. זה להצליח לעשות רצוני כרצונו. זה עבודה קשה. אתם משווים אותה לביטול רצונך מפני רצונו במציאות? כל עוד זה היה, בסדר? כל עוד זה היה ביטול ביש, הקושייה הייתה מצוינת. אבל עכשיו זה ביטול במציאות. זה שאיפה אחרת לגמרי בעבודת השם. זה סיפור לגמרי אחר. אני רוצה לרצות שאתה. רתניה מספרים שמצאו אותו פעם בוכה על הרצפה וצועק, ריבונו של עולם, תתה, לא צריך את הגן עדן שלך, לא צריך את העולם הבא שלך, אני רוצה אותך. לא רוצה את העולם, תעזור אותי מעולם, לא רוצה אותו. בטל, גם זה רצוני. גם זה אגו. גם זה קליפה. מה רע בקליפה? שהיא יכולה לגדול. כי כל אגו גדל. ובשביל העולם הבא שלי אני יכול לשחוט אותך. כי זה לשם שמיים. וגם זה יכול להיות מה שאני אומר קליפה. ובטל רצונך מפני רצונו, זה לא רוצה את העולם הבא שלך, ריבונו של עולם. זה לא מה שמעניין אותי בך. רוצה אותך. עשה רצונך כרצונו, זאת הדרך להגיע לבטל רצונך מפני רצונו. איך יכול אדם להגיע לבטל רצונך? עשה. אתה חושב שהדרך היא איזה מין דרכים מזרחיות כאלה מיוחדות של להסתכל בעולם ולעלות ולרדת, עוד אולי שם כתוב. ועוד כל... זה נפלא. הדרך מתחילה מעשה רצונך כרצונו. אצל הבלטניה כתוב, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. זה כתוב במשנה. אבל הבלטניה שואל הפוך. הרי מה הקשר בכלל בין תשובה למעשים טובים? תשובה אדם עושה כי הוא חטא. זה היה צריך להיות כתוב, יפה שעה אחת של מעשים טובים. או אם חטאת של תשובה, למה זה? נרתניה, יפה שעה אחת בתשובה, תשמעו זה מדהים, יפה שעה אחת שהנשמה מצליחה לשוב למקורה של העולם הזה. אתם יודעים למה היא יפה מכל חיי העולם הבא? כי כאן הנשמה יכולה לשוב למקורה פשוט על ידי מעשים טובים. לכן כל כך יפה שעה אחת בעולם. כי רק פה על ידי מעשים טובים יכולה הנשמה לשוב. אבל בעולם הבא הפטנט הזה לא קיים. יפה שעה אחת. שכל התשובה יכולה להתרחש פשוט על ידי מעשים טובים. זה גבלת. עשה רצונך כרצונו כדי להגיע בסוף לזה שאתה לא לגרמיו. אם אתה לא לגרמיו, אז אברהם ויצחק זה את אברהם ואת יצחק. אתם יודעים, וילכו שניהם יחדיו. קוראיך באים לקוד, זה כל מה שהם מבקשים. הם רוצים להשתחוות, הם רוצים ביטול במציאות. זה השתחוויה, זה ביטול במציאות. כשכלב מרגיש שהמאה גרם אגו עובד יחד עם המרגלים, אז מה הוא עושה? הוא רץ לחברון. ומה הוא עושה שם? משתתח על קברי אבות. הוא לא עשה חשבוינס, הוא השתתח. ההשתתחות זה ההשתחוויה. הכל בהשתחוויה. ההשתתחות זאת ההשתחוויה הזאת. בואו נשתחווה ונכרע. קוראיך באים לקוד, בצדק עקידה תשקוד. איך אצלנו? איך אצלנו? בצרה עקידה תשקוד. איי, 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 אני קורא פה בגולדשמיט. בסדר, זה פייטן אשכנזי. בצרה, כי אני ממשיך פה. אחרי זה נלך את זה. בצרה עקידה תשקוד, ברוגז עקידה תזכור, ברוגז רחם תזכור. ואם הנוסח הוא פה בצדק, זה פילי פלאות. העקידה הופכת את הדרישה שלנו לצודקת. בצדק עקידה תשקוד. אתם מבינים מה זה בצדק? בצדק זה צדקה שהיא צדק גמור. זכותנו לדרוש, כי העקידה מצדיקה את זה. איך כתוב שם בגמרא? הגמרא אומרת, גמרא ידועה, גמרא נפלאה, שכשבא הקדוש ברוך הוא לעתיד, אל האבות, יש פסוק בישעיהו, כתוב כי אתה אבינו, מכירים? כי אתה אבינו. כי אתה, פסוק מוזר בישעיהו, כי אתה אבינו, כתוב שם. לא כתוב על מי. כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו, אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. כן, אז הוא נכון. אז אומרים חז"ל כך, כשבא הקדוש ברוך הוא אל האבות, אז הוא בא אליהם ואומר להם, תראו רבותיי, בניכם חטאו. הוא בא אל אברהם ואומר לו, בניך חטאו. אומר לו אברהם, ימחו על קדושת שמך. עכשיו צריך להבין, מדובר במצב שכבר הכל כל כך קשה, שזהו. זה מדהים בצדק הקדע תשקוד, תשמעו עכשיו. ימחו על קדושת שמך. הלך אל יעקב, אמר ליעקב, בניך חטאו. מה לו, ריבונו של עולם, אני מבין שעבר הכל, ימחו על קדושת שמך. אמר, מכירים את הביטוי? לא בסב ואיתמה, נו, בפריים. ולא בדרדקי איצה. הזקנים והנכדים אי אפשר לשמוך עליהם. הם, זה משהו נורא, עם הזקנים, עם הצעירים, אנחנו צריכים ללכת למישהו בעובש, משהו טוב באמצע. הלך אל יצחק, אמר לו, בניך חטאו. אמר לו, יצחק, קודם כל, שואל מלך. בניי ולא בניך, אה? בניי. כשאמרו לפניך נעשה ונשמע, קראת להם בני בחורי ישראל. אבל עכשיו בניי. מה שנקרא, להצלחה יש הרבה. אז קודם כל אני מבקש, בנים אתם להשם אלוקיכם, יש לנו אב זקן, אל נא נובדה. עוד מעט נבין למה זה יצחק. אז הוא אומר לו, ועוד. עכשיו חשבוינס. כמה חטאו? בואו נתחיל לדבר תכלס. כמה חטאו? אתם חושבים יצחק זה רק הנעקד? יצחק חופר בארות, מתארגן עם אבי מלך. כמה חטאו? כמה ימי שנותיו של אדם? 70 שנה. 20 תוריד שלא עונשים עונשי שמיים. אז אנחנו מתחילים בכלל את החשבון על 50. 25 שנה מתוך ה-50 חצי הוא ישן? נכון? כשהוא ילד בחופש הגדול, חצי הוא ישן? טוב, הלאה, פחות. אז אנחנו הולכים על 25. טוב, ריבוני של עולם, באמת, בוא, לא לעשות לי כל דבר, באמת. 25, טוב. מתוך ה-25, כמה זמן הוא צריך לאכול, לשתות ובית כיסא? ככה כתוב שם. חצי? תבדקו. הולכים על 12.5. אז קודם כל, בוא, לא ככה, כזה, מה קרה? ככה זה יוצא שם, טוב? כן, טוב. ואז הוא אומר לו, אז אתה יודע מה? זה הסיפור. פלגה עליי, פלגה עלך. מאצ'ינג. פלגה עליי, ופלגה עלך. ואם תאמר, אתה לא מוכן, והכל עליי, כולה עליי, הקריבי את נפשי כמך. גבלת. אני את עצמי נתתי לגמרי. אני לוקח הכל. בצדק הקידה תשקוד. זה החשבוינס. באהבה תקבל ברצון. זה מגיע. בצדק הקידה תשקוד. בצרה הקידה תשקוד. אבל זה צדק. זו צדקה שהיא צדק גמור. זה מה שקרה בהקידה. נכון. צרה, עקדה תשקוד. בצדק, עקדה תשקוד. ואז חז"ל מסבירים את הפסוק, שכשהקדוש ברוך הוא בא, אז זה הפירוש בישעיהו. אז באו, שומעים את כל זה בני ישראל, אז הם אומרים כך, כי אתה אבינו, הם באים אל יצחק. ואומרים לו, אתה אבינו. למה? כי אברהם לא ידענו. וישראל לא יכירנו. שומע יצחק, כי אתה אבינו, אמר להם, נו נו נו. ומח ואילהו יצחק, קודשא בריך הוא בעיני הוא. אתם שומעים מה המדרגה? מראה להם יצחק את הקודש ברוך הוא בעיניים. האישון, שדיברנו עליו. עד שאמרו כי אתה השם אבינו. גואלנו מעולם שמך. זה הראייה, זאת הראייה של כאן. שהנערים, כל החלק הראשון שדיברנו בו, הנערים לא רואים, יצחק רואה, אברהם רואה, כי אתה אבינו, ככה אנשים מבינים. ואז הוא אומר להם, אני רק יצחק שבא להראות שאתה השם אבינו, גואלינו מעולם השם. זה דבר שאי אפשר לקלוט אותו. פעם אמרתי, אני לא זוכר באיזה הקשר, יש חתם סופר מדהים. חתם סופר שואל, למה בראש השנה קוראים עקדת יצחק? ובאותה שאלה הוא שואל את השאלה של חז"ל, למה העקדה נקראת על שם יצחק? אומר החתם סופר, התשובה היא אחת. עכשיו תשמעו למדן. השנה, ראש השנה זה חמישי שישי. אבל לפעמים ראש השנה זה שבת. נכון? ואז מה עושים בשבת? לא תוקעים בשופר. למה לא תוקעים בשופר בשבת? מאוד מוזר. בתורה כתוב, לתקוע בשופר באחד לחודש השביעי. חז"ל אמרו, שמה ילך ויתלתל, שמה, 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 זה חשש, לא ילך ויתלתל, זה גזירה של דרבנן נגד התורה. זה לא גזירה להחמיר. בסדר? זה דרבונון שבדרבונון. על מה מדובר בכלל? זה לא חשש מדאורייתא. שמה ילך למרב, תראו לי היום בעל תוקע אחד שצריך עכשיו למאמר. אז עכשיו, לך ללמוד, תלמד חצי שנה לפני כן יש לך. אז בגלל הגזירה לא תוקעים, וזה דאורייתא פשוט. עכשיו תשמעו. אומר החתם סופר, אני אגיד לכם למה זה נקרא עקדת יצחק. דיברנו מקודם כי יצחק ביקש את העקדה. מי אמר לאברהם אבינו ללכת לעקוד? מי? קדוש ברוך הוא. זה ניסיון נורא. אבל כשבא השטן אל אברהם אבינו, אברהם אבינו לא בן 3. הוא יהודי בן 137. הוותק שלו בלשמוע את הקדוש ברוך הוא להבדיל קצת יותר משל השטן. הוא כבר, אתה מספר לי אם הקדוש ברוך הוא דיבר איתי או לא? לך מפה! עכשיו בא השטן אל יצחק. ואומר לי, יצחק, זה פילי פלוטח, אתה מספר. ואומר לי, יצחק, תראה, אבא שלך באמת יהודי צדיק, יש לו הרבה זכויות בעבר, אבל אתה צריך להבין, משהו קרה פה. עכשיו יצחק, יש לו ניסיון אחר לגמרי. הוויכוח הוא בין אבא לבין התורה. כי בתורה כתוב שאסור. טוב, אז לא לשמוע לאבא מוגזם, אבל לפחות לקחת את אבא לדין תורה. ברור, נלך לרב. כלומר, אברהם בעצם קיבל את ההוראה ללכת לעקידה בתורה שבעל פה, לא בתורה מהשמיים. אז הניסיון שלו יותר קשה. של יצחק, יצחק. אומר החתם סופר, לנו הקודש ברוך הוא אמר, או שאבא אמר? אבא אמר. אנחנו חיים בעולם שאבא אמר. הרבי אמר. השולחן ערוך אמר. אז הניסיון שלנו הוא כמו של יצחק. לא כמו של אברהם. בראש השנה הוא אומר, קוראים את עקדת יצחק, אתם יודעים למה? כי היום הראשון שבשנה אתה שואל, רגע, אז מה אם הרבי אמר? בתורה כתוב הפוך. זה בראש השנה שחל בשבת. חתם סופר קלאסי. ואז אתה אומר, אבל כתוב הפוך. ואומרים לך, שמענו. אבל סבא אמר שככה פשט. מעצבן, אה? אתה מבין שהכל הולך ככה? מי משה קיבל תורה מסיני? אתה מוכן לעבור את העקדה הזאת? והעקדה של יצחק. יצחק לא עובר את המקום שממנו בא אברהם. והוא מגיע אל העקדה שממנו מגיע יצחק. קוראיך באים לקוד, בצדק עקדה תשקוד. צונחה ברחמים תפקוד, הסיום חוזר אל יעקב. יעקב שלוקח את הצון, צונחה ברחמים. יעקב זה לא חסד ולא גבורה, אלא רחמים, כי כל הפיוט הולך לסוף שלו. מה תהיה השורה האחרונה? אל מלך יושב על כיסא רחמים. מגיעים עכשיו להורי רחמים העליונים, מגיעים אל יעקב. עכשיו מגיעים לתפקיד של עם ישראל להורי רחמים. זה לא אברהם ולא יצחק. זה והנה השם ניצב עליו. עכשיו מגיעים אל יעקב, צונחה ברחמים תפקוד, פני הצון אל הקוד. פני הצון אל הקוד מזכיר את יעקב אבינו, כמו שמופיע שם, שכולם אל העקודים והנקודים, פני הצון אל הקוד, ופני הצון אל הנעקד. כולנו אנו צומח הריבונו של עולם, ופנינו אל הקוד. אברהם לא יכירנו, ישראל לא יכירנו, פנינו אל הקוד, פנינו אל העקידה, פני הצון אל הקוד. זה גבלת. ואז הבית האחרון, החותם, עוררה גבורתך להקיץ נרדמים. מה זה בעומק? תחיית אמיתים. תחיית אמיתים, זה גם תחיית אמיתים, בעזרת השם שתהיה. של מי זה ברכת תחיית אמיתים? יצחק. אומרים חז"ל שכשבא אברהם אבינו עם הסכין אל הצוואר, עלתה נשמתו של יצחק, טל ילדות, וחזר בטל של תחיית המתים. מה, תמשיך?
כל המלאכים ואמרו ברוך מחיי המתים.
אמרו ברוך מחיי המתים כל מלאכי עליון. ואז תיקן יצחק, אתה גיבור לעולם השם. אברהם תיקן חסד, ויצחק תיקן מחיי המתים. עוררה גבורתך להקיץ נרדמים. עכשיו, מה זו תחיית המתים? אצל הנביא תחיית המתים זה כל רגע שיהודי חי פתאום מחדש, זו תחיית המתים. יציאה מגלות זו תחיית המתים. אורו ישנים. למענך תפדה, חרדים נדמים. החרדה שלנו, התדהמה, לא למעננו, למענך. יש לנו אב זקן, וכל כך הרבה מקומות לא ידענו אם מדברים על אברהם או על הקודש ברוך הוא, על יצחק. להמשיך רחמך וחסדך משמים מרומים. אתם יודעים מה זה להמשיך רחמך וחסדך? פה היינו צריכים להיות באחת עכשיו, ואז להתחיל. כל עניין י' ג' מידות הרחמים זה המשכה מרחמים העליונים הנה. כל עניין חודש אלול זה המשכה מרחמים העליונים לכאן. אני אומר פה משפט שלא משתלם לי. כי אוריה אמר, אז מסתבר שבפריימי רגנשבורג ידע תניה במאה ה-12 בגרמניה. הייתי אומר שזה נכון, וכאן זה ממש, כי פה מדובר ממש במושגים קבליים של המשכת רחמים 100%. אני לא בטוח שהבית הזה הוא חלק מהפיוט. זה קצת הורס לי. אני לא בטוח. של גולדשמיט הוא לא מופיע.
גולדשמיט
לא היה חבד. עכשיו, לדעתי התירוץ הוא שגולדשמיט לא היה חבד. אז הוא השמיד. אבל אני חייב להגיד שזה בכל זאת מוכרחים קצת, אז אני לפחות מזכיר. אז מה משנה לי בכלל? בארבע בבוקר, רב אפרים רגנשבורג התכוון לזה. להמשיך רחמך וחסדך משמי מרומים. זה כל העניין של אלול, של אני לדודי ודודי לי, להמשיך רחמים העליונים, י' ג' מידות הרחמים, ולעורר אותם בהתערות הדילטטה. המלך בשדה. אתם יודעים מה זה המלך בשדה? אם נזכה, ניכנס קצת אחרי שנשיר. אתם יודעים מה זה המלך בשדה? המלך בשדה פירושו שיוצאים מהעיר אל השדה, והמלך מקבל בשחוק ונותן לנו רק כוח לעורר. זה עוד לא הארמון, זה עוד לא ראש השנה. זה אלול וזה לכולם. לכולם פירושו, לא משנה איפה אתה נמצא בכלל. יוצאים מהעיר והולכים אל השדה, ואנשי השדה והמדבר יכולים ורשאים לקבל פני המלך. זה לא הסוף אלול. אחרי אלול רק מגיע ראש השנה. אבל אלול בלשון של הרבה זה נתינת כוח שבאה מלמעלה. הכל זה התערות הדילטטה. אבל מאיפה יש לי כוח להתערות הדילטטה? זה אלול. אני מבין דמה למעלה ממך, אבל אין לי כוח. תעורר רחמים. של הרבי הזקן כתוב, וישוב אל השם, נו, וירחמהו. תחזיקו חזק. אומר הרבי הזקן, וישוב אל השם, ואתה תרחם על השם באיזה גלות הוא נמצא. וירחמהו. חלק אלוקה ממעל ממש שבך, איפה הוא? וישוב אל השם וירחמהו. שואל האדמור הזקן, ומה לעשות כשהוא לא מצליח לעורר את הרחמים האלה? אוי, אז איזה רחמנות אם אתה לא מצליח אפילו את הרחמנות הזאת לעורר? נו, אבל איזה כלים? טוב, אז הוא נכנס איך דרך תורה ואיך דרך צדקה ומה עושים. כל אלול זה נתינת כוח להתערות הדלתתה. עוררה גבורתך להקיץ נרדמים, למען תפדה חרדים נדהמים, להמשיך חכמך וחסדך משמי מרומים. שמי מרומים זה לא סתם ביטוי, זה רחמים העליונים, זה תליסר מחילטין דרחמים. כל אלול זה י' ג' מידות הרחמים, והשיא של י' ג' מידות הרחמים זה יום הכיפורים, והשיא נעילה. אלא שביום הכיפורים אלה י' ג' מידות רחמים עליונים, שהכל מופיע בכזה נגלה שאי אפשר לעשות מלאכה בכלל. באלול זה פוגש אותי בג'יפה. זה החודש שאין בו שום חג. אפילו יותר מחשבן, אפילו גשם לא מזכירים. כלום. רק ראשי תיבות יש עליו. כלום. זה נראה תמיד איזה פרסי ניחומים. אין שבת מברכים. יודעת למה אין שבת מברכים? מה זה? זה ההגדרה הרגילה. למה אין שבת מברכים? אומר הבעל שם טוב. כי הקודש ברוך הוא מברך את חודש תשרי. יש שבת מברכים. רק לא עושים את זה פה. ומכוח שבת מברכים של תשרי, יש לנו כוח לברך עכשיו 11 חודשים. אלו לו חודש שכל ההלכות אגב, זה פילי פלאות, הם מנהגים. תקיעת שופר. מנהגים. אתם ראיתם יהודי שלא עושה את זה? ספרדים בסליחות, אשכנזים לדוד השם אורי ואישי. סליחות. מנהגים. הכל. תבין למה? כי הכל התערות הדלטטה. אין הגדרות בכלל מלמעלה. אלול. אתם יודעים מה זה אלול? זה אני לדודי. ורק אז דודי לי. אבל מי נותן לי כוח לעני לדודי? המלך בשדה. עוררה גבורתך להקיץ נרדמים, למענך תפדה חרדים נדמים, להמשיך רחמך וחסדך. משמי מרומים, אל מלך יושב על כיסא רחמים. אל מלך יושב על כיסא רחמים, זה כל כך מוכר לנו, שנדמה לנו לפעמים שזה פסוק, זה לא. זה פתיחה לפתיחה. זה פתיחה להזכרת 13 מידות. זה פשוט הפך לכל כך חזק. אל, זו בעצם המידה הראשונה, אחרי השם השם. א' למד, זה חסד. חסד, אל כל היום. אל בעברית זה כוח, וכשאל זה בסגול, זה אליך. אל. כשאל מופיע בניקוד אחר, זה אל. אל זה המשכה. אליך. אליי. אליו. אלינו. אליהם. אלול. אל זו המשכה. וההמשכה הזו משני מרומים, היא היסוד של כל י' ג' מידות. להמשיך רחמך וחסדך משמי מרומים. הבית הזה הוא ללא ספק בכלל אוריה, הוא כולו עניין י' ג' מידות הרחמים. פה אין בכלל שאלה. זה ברור. לכן אני באמת לא בטוח שזה של רבי פוין. ואז האל מופיע כמלך יושב על כיסא רחמים. עכשיו, המלך יושב על כיסא רם וניסה, זה בארמון. זה בתשרי. זה דובילי. אבל מראש חודש אלול הוא יושב על כיסא רחמים. רחמים זה יעקב. רחמים זה יעקב. עכשיו, מה זה רחמים? זה חסד שהתעוררתי לו מלמטה. אתה יודע למה? כי חסד זה מידה נאצלת. אנחנו תמיד מביאים את הדוגמה הזאת כשלומדים בדברים אחרים. חסד זו מידה נאצלת. אבל נניח אני קם בבוקר ואני קווץ', אין לי כוח היום חסד, אין לי כוח כלום. שום דבר. לא רוצה להסתכל על אף אחד. עצוב לי. יוצא החוצה. יוצא החוצה, בדוגמה הרגילה שלנו, מחכה לי שם החתול מיצי. הוא מעצבן. אבל מסכן, נתפסה לו הרגל בגדר. הוא שם, ואני אדיש. אבל מה לעשות? החתול מעורר בי את מידת הרחמים. כלומר, רחמים זה חסד שנובע מחתול. רחמים זה חסד ממוקד. רחמים זה התמתקות גבורות בחסדים. אתם יודעים למה? כי החסד הוא אינסופי. והגבורה מצמצמת ואומרת, לא, 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 פה לא. והרחמים הוא חסד בגלל חתול. ויעקב זה מידת הרחמים. רחמים פשוטים שאלנו ממך. זוכרים את הפיוט? רחמים פשוטים. מה כתוב שם בפיוט הזה? זה כל כך יפה. רחמים פשוטים, ממש פשוט. תראו מה מבקשים סך הכל. רחמים פשוטים שאלנו ממך. זה פיוט שאי אפשר לעמוד בו, הוא כל כך חזק. נו, איך כתוב שם? נו? אני תינוק שנשבר, עכשיו עשיתי תשובה. רחמים פשוטים ביקשנו ממך. הנה יש לי. כי רבים רחמים ממך. אתה כבר יודע בעל פה רפאל, אני רק עכשיו בתהליכים. צדקה וחסד עשה אימנו למען שמך. אז מה הרחמים הפשוטים? סך הכל מה? אסר ממנו, מבתינו, מבתי כל עמך בית ישראל וכל מקום שם. נקודותיי. דבר חרב רעה, רעב, שביעי ביזה, משחית, מגיפה, סטן, יצר הרע, חולאים רבים וצר מהמח. מה ביקשנו? מה ביקשנו? חוץ מזה הכל בסדר. רחמים פשוטים. אתם יודעים מה זה רחמים פשוטים? אתם יודעים מה זה רחמים פשוטים? זה אותו דבר בירה. אתם יודעים מה זה רחמים פשוטים? פשוט. זה יורד מים ממקום גבוה למקום נמוך. זה רחמים משמי מרומים. איך מעוררים רחמים פשוטים? פשוט. פשוט לא מורכב. לא בהשתלשלות. פשוט. לא מובן את המילה פשוט. פשוט זה לא רק סימפל בעברית. פשוט זה מופשט. רחמים פשוטים ביקשנו ממך. כן. פישוט ידיים ורגליים. מצוין, זה הפשטות. פישוט ידיים ורגליים. צונחה באים לקוד. מה ביקשנו? לקוד. לקוד. בצדק הקידה תשקוד. מה אנחנו רוצים? רחמים פשוטים. איך מעוררים רחמים פשוטים? ברחמים שלך. איך? צדקה. תורה. עשה רצונך. אלו. אני לדודי. ואלו. אל. מלך. אבל קודם כל אל. לכן זו הפתיחה ל-13 מידות. ההמשכה. יושב. כי זה יהיה הפתיחה של 13 מידות, גם של נעילה ביום כיפור. אבל איך אומר התניה? ביום כיפור, 13 מידות של רחמים, מייצרים מצב של שבת שבתון. הוא אומר, אתה נמצא לפני המלך בארמון. אתה יכול לעשות מלאכה? עכשיו אתה נמצא לפני המלך בבפנוכו של הארמון, הרי אתה לא יכול להזיז את האצבע. אתה תזיז את האצבע, השבת יסתכל עליך. באלול, אתה עושה מלאכה. אתה בא עם בגדים כחולים, אתה בשדה. והמלך בשדה, ואנשי העיר יוצאים לקראת המלך. אומר הרבי, אתם יודעים מי זה אנשי העיר? כל יהודי הוא אנשי העיר, כי כל יהודי הוא שר. אבל הוא עכשיו בשדה, ולפעמים הוא במדבר, והם פוגשים את המלך בשדה, ואל מלך יושב על כיסא רחמים. זה פתיחה לא תאמן, זה הפך אצלנו לשגרה, הפתיחה הזאת. אבל תחשבו על המילים האלה. מלך יושב על כיסא דין. מלך יושב, לא אל יושב. המלך, כשאתם מגיעים בראש השנה וביום כיפורים, לא מופיע שם אל מלך. המלך, הכל מלכות. אי אפשר להגיע לשם אם המלך לא יוצא לשדה. אתם מבינים? לא יודע אם נספיק עוד. אבל אתם מבינים שאלול זה לא אימה רק. זה השמחה הגדולה ביותר בעולם, כי המלך שוחק בשדה. כי יוצאים להתחבק. כי נמצאים בשדה, כי המלך מקבל אותי באיפה שאני נמצא. כי אי אפשר להיכנס לתשרי בלי אלו. כי זה לא הוגן, כי זה לא צודק, כי זה לא רחמים. אין אפשר, זה לא יכול להיות, אין דבר כזה. אבל אם באלול הייתה התערבות אחת מלמעלה, זה כבר לא אלול. אם היה הגדרה אחת הלכתית, הכי קטנה, מה לעשות, זה כבר לא אלול. אז אף חג, אף ט"ו באב ואף זין חשבן, כלום. סתם. אני לדודי ודודי לי. אל מלך יושב על כיסא רחמים. נו, רחמים, צריך קצת לנוח, לא? כן, רפואל.